השנה אני מנחה קבוצות בנושאים של פוריות, מיניות ונשיות לנשים מגיל 12 עד סוף החיים. במפגשים שלי עם נשים בבתי ספר ובתוכניות שונות כגון העבודה שבגוף, אני מוצאת שנשים רבות מאוד חיות בקונפליקט. לעתים חיות איתו בשלום ובהבנת התנועה שבו, ולפעמים בתחושה גדולה של בלבול, של הצפה רגשית, של קושי, ואולי של תחושה של להיות קרחות מכאן ומכאן. הקונפליקט הוא בין איזו אישה אני, איזו אישה אני בין זכריות לנקביות, בין שווי זכויות לשונים במהות, בין עבר בעל סטטוס נשי מסוים לבין הווה שהוא לא שוקט ורוצה להביא ולהגשים את עצמו, בין תפקידים בין בני הזוג שהיו ברורים. בין תפקידים, בין בני הזוג שהיו ברורים, לבין... לבין חלוקה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות אחראים עליה בתוך הזוגיות, שהיא לפעמים מתאימה, היא לפעמים לא מתאימה, כמה אני עושה, כמה הוא עושה. המקום הזה הוא מאוד מאוד לא ברור בימינו, אם פעם זה היה הרבה יותר ברור, היום המון נשים וגברים מוצאים את עצמם מאוד מאוד מבולבלים ומאוד מתוסכלים, גם אם הזוגיות היא מאוד טובה. המקום הזה של החלוקה וההבנה מה זה להיות גבר, מה זה להיות אישה, זה מקום מאוד מאוד מבלבל, שמצריך בהחלט עבודה של זיכוך, של איזושהי התבוננות פנימית שתוליד משהו חדש. בין בית לעבודה כמובן יש קונפליקט, בין הלכה, בין הכלה להובלה, גם הלכה, בין שחרור לשליטה, בין מינית לבין תנועה, בין עוד ועוד ועוד דברים. אני מוצאת שנשים פשוט תמיד חיות במתח, כולנו כנראה, אבל היום אולי עוד יותר. תחום אמצעי המניעה נכנס בדיוק בחלל הזה שבין הקצוות. נשים דתיות רבות חשות בקונפליקט שבין האנרגיה האימהית המייחלת לנתינה לכל עבר ולקבלה של עוד חיים תחת חסותן, לבין הכלי המוגבל שאנחנו בסופו של דבר ושבני הזוג, מכל מיני בחינות מאוד, מאוד מורכבות. בנוסף יש לציין שאנחנו מצויים בעידן שבו בעיות הפוריות מאוד נפוצות וקשות. יש איזה פריבילגיה לעסוק במניעה, ועם זאת ברור ששני הצדדים הם דיני נפשות של ממש. ילד שלא בא לעולם אל מול ילד שבא ואין כלי שיכול להכיל איתו, שניהם, להכיל אותו, שניהם זה דיני נפשות של ממש. בתחום אמצעי המניעה בכלל אינו פשוט, גם לאישה שיודעת באופן ברור בתוכה שהיא מעוניינת למנוע הריון. זהו תחום הנושק לנשיות שלה, לפוריות שלה, למיניות שלה. כל אחד מהקודקודים של המשולש הזה יש בו כל כך הרבה שאלות שכרוכות, וקל וחומר שכל אלו ישליחו על בחירת אמצעי המניעה. כולנו יודעות שאין אמצעי שהוא ב-100% מונע היריון. רבות מאיתנו נוהגות לומר שאם נשמה רוצה לבוא לעולם, היא תבוא. אני מאמינה שזה נכון, וזאת לאחר לא מעט מפגשים עם נשים שלהם יש מספר ילדים וכל אחד הוא מאמצעי מניעה אחר. לכן, עניין היעילות הוא עניין מאוד מאוד מוגבל, ופה באמת נכנס הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. ובכל זאת אנחנו כן רוצות כל הזמן להקשיב פנימה ולבדוק מה הגבולות הכלי, כמה אנחנו מסוגלות, כמה אנחנו רוצות, שאלה מאוד מאוד גדולה. כמו כן נכנסים עוד הרבה שיקולים נוספים בבחירת אמצעי מניעה: בריאות, דעתו של בן הזוג, הלכה, חשק מיני, עלות, טבעיות, ספונטניות, שקט נפשי, הנאה, נוחות, ועוד המון המון קריטריונים שכל אחת עושה לעצמה איזשהם סדרי עדיפויות לפני שהיא בוחרת, אם היא צריכה לבחור אמצעי מניעה. הדברים הם מאוד לא פשוטים, כי כמו שאנחנו נראה עם דוקטור דיאנה, אין אף אמצעי שהוא מושלם, רחוק רחוק משם. ולבחור אמצעי זה בעצם לעשות סדר עדיפויות ולקחת אחריות, וזה לא פשוט לנו בדרך כלל. אז כעת אנחנו נשמע באמת סקירה, גם קצת על מערכת הפוריות בקצרה, וגם על אמצעי המניעה שיש היום בשוק. אנחנו גם נשמח לשמוע ככה מהקהל על הרצונות שלכם, כי זה הכי חשוב. אז זהו, שיהיה ערב מהנה ולהתראות בינתיים.
ערב טוב. אני לקחתי על עצמי משימה בלתי אפשרית, אני כבר מודיעה לכם, כי אי אפשר לעשות את זה ב... חצי שעה, 13 שעה. אני יכולה רק על גלולות לדבר במשך שעה. ובשבילך, במרכז שלנו, כשאישה באה לייעוץ, אז קודם כל יש האישה, כמו שדפנה אמרה, יש האישה עם כל הרקע הרפואי שלה, וגם הצרכים שלה, והאמונות שלה, והעדיפויות שלה, וכל זה, בגלל זה, זה לוקח איזה שעה וחצי רק להחליט יחד איתה. אז באמת מה שאנחנו רוצים לעשות הערב, רוצות לעשות הערב, זה באמת סקירה שטחית ביותר. ורציתי פשוט שקודם כל נעבור על המערכת של הרביעה של האישה, כי באמת יש בלבול מאוד גדול וצריך לפחות בסיס שכולנו נבין במה מדובר, ואז אפשר לדבר יותר על איך השיטות שונות עובדות. אז קודם כל רציתי קצת לצייר, זה תמיד כיף לצייר. אז אני לא יודעת, חשבתי על חדר הרבה יותר קטן, לא הכנתי את תמיד איזה אודיטוריום. מדברים גם אנגלית, אז למה אני מדברת? שובר שיניים. אוקיי, אז ככה. אז מה שמקובל זה להגיד שהיום הראשון של המחזור החודשי זה היום הראשון של דימום. אוקיי? אז כששואלים באיזה יום של המחזור את עשית את האולטרסאונד, אז זה תמיד צריך לחשוב שזה היום הראשון, זה היום של הדימום. ומה שקורה מבחינת העניין של ההורמונים זה שהאסטרוגן הוא מאוד נמוך, גם הפרוגסטרון מאוד נמוך. תסתכלו, אם אני מדברת על אסטרוגן ופרוגסטרון, יש שחלה, בואי נתחיל קודם כל. אוקיי, שחלות כאן, חצצרות, כן, זה הבפנים של הרחם, וזה צוואר הרחם, זה כאילו האישה, זה הראש, הרגליים שלה. לפחות אתם זוכים את זה מביולוגיה 101, כן? ואז השחלות מייצרות שלושה הורמונים, שהם לא תירגמו, למה שאני אעבוד? נו, שמעתי? זה כל רם, נו? 1, 2, 3 שלושה הורמונים. אסטרוגן. יופי, אוקיי, אז תקשו. הרופא, יודעת. אסטרוגן, כן, מה עוד? איזה עוד? פרוגסטרון, תודה. והשלישי שכולם שוכחים תמיד? טסטוסטרון, יופי, אוקיי, בסדר. זה הורמון הגברי, אבל כמובן זה משהו ש... מה?
אתן רואות? בקיצור, מבחינת העניין של הפוריות שאנחנו נתרכז בזה ואנחנו נעבוד, נעזוב קצת בצד את הטסטוסטרון, חוץ מזה כשנדבר על גלולות. אבל בקיצור, בזמן הדימום, אז שני ההורמונים, גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, מאוד נמוכים, ומה שקורה, שלאט לאט האסטרוגן עולה, ובזמן הביוץ, בביוץ אנחנו נגיד שזה מקובל בערך בין הימים ה-12 ל-14, אז יש עלייה של אסטרוגן, ומיד אחרי הביוץ יש קצת ירידה ועוד פעם עלייה, אבל האסטרוגן יחסית גבוה עד הווסת הבא. ומה שקורה פרוגסטרון, פרוגסטרון מאוד נמוך, ואז אחרי הביוץ יש עלייה מאוד חדה של הפרוגסטרון, וגם זה יחסית גבוה עד הווסת הבא. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין, מה קורה באותו זמן עם הרחם. אז כמובן, שיש דימום, הרירית של הרחם מאוד דקה, כן? כי מה זה בעצם דימום? דימום זה ההורדה והשחרור של הרירית הזאת החוצה. כן? זה העניין של, של הווסת. עכשיו, מה קורה בהתחלה? עם עלייה של אסטרוגן, אז הרירית הופכת להיות יותר עבה. היא נבנית, כן? כשיש יותר אסטרוגן, מה שקורה בזמן הביוץ, שיש, נגיד, אם זה הגדלה של שחלה, יש כמה זקיקיות, כן? ותהליך מסוים, ואני לא רוצה להיכנס לכל זה, אבל בעצם מה שקורה, יש זקיקית מה שהייתה דומיננטית, וכל הזקיקיות האחרות מתנבנות. והזקיקית הזאת מוציאה, משחרר את הביצית, והיא נכנסת לחסתך, ואם יש זרע שנכנס דרך הנרתיק אל תוך הרחם ועל הרחם, הם נפגשים בחסתך. ואז הם נוסעים ביחד, צמד חמד, לחזרה לרחם, ונצמדים, מה שקרה implantation, בתוך הרבית שכבר מוכנה ואהבה בגלל העניין של אסטרוגן. אוקיי? זה בקיצור, ובאמת אני לא רוצה להתרכז בזה. עכשיו, אם זה לא קורה, אם אין זרע, אז כמובן הביצית יוצאת ולא פוגש רק אחד, ואז יש הורדה של, של הרירית. ומה שמחזיק את הרירית זה הפרוגסטרון, אוקיי? הרמה הגבוהה של פרוגסטרון. אני יודע, זה קצת מבלבל, אבל באופן כללי זה מאוד חשוב לדעת שיש עליות וירידות, ואם אין הריון, אז מה שקורה שיש העניין של השיעור של הרירית. וזה מאוד חשוב, כי מבחינת העניין של גרורות, נשים שואלות אותי הרבה, אבל מה זה, זה נראה כמו מחזור, אבל זה לא באמת מחזור אמיתי, כן? וזה מאוד חשוב, כמובן זה מחזור אמיתי. עדיין יש רירית שיוצאת החוצה, אבל זה בגלל שאנחנו הורדנו את הגלולות, וזה אני אחזור את זה אחר כך. אוקיי, אז בואו אנחנו פשוט נעשה סקירה מאוד מהירה של, של השיטות השונות. שואלים אותי הרבה לגבי מספרים. עכשיו, מספרים הם חשובים, אבל גם יכולים לבלבל. כי יש מספרים לפי המחקרים הגדולים, לפעמים המחקרים די ישנים, וזה משהו שגם לא קל לחקור. זאת אומרת שאפשר להגיד, טוב, זה 2% וזה 3% וזה מבחינת הצלחה וזה 0.3%, אבל אני לא אוהבת כל כך את העניין שבאמת מצטמד למספר זה או אחר, אבל בגדול אנחנו יודעים שיש שיטות שהן יותר יעילות ופחות יעילות. אבל שוב, אני חושבת שכל אחד שעובד בתחום אומר שכל שיטה תלויה באישה. זאת אומרת שהיא יכולה להשתמש בשיטה הכי אמינה בעולם או בין השיטות, אבל אם היא לא משתמשת נכון או אין לה מוטיבציה, זה נכשל. וזה גם, מצד שני, היא יכולה להשתמש בשיטה שאולי יש אחוז כישלון יותר גבוה, אבל אם היא מאוד מקפידה והיא מאוד גם קשובה לגוף שלה והיא מאוד אחראית מבחינת העניין של בן זוג, אז זה מעלה את אחוז הצלחה. אוקיי? אז זה מאוד חשוב לחשוב על זה בגדול. עכשיו, אני הולכת מהיותר פשוט ליותר מסובך, ככה אנחנו נתקדם, ואני רוצה להתחיל קודם כל עם העניין של Fertility Awareness Method, שזה השיטה למודעות הפוריות. אז כמובן דפנה יותר המומחית הרבה יותר ממני, אבל בקצרה זאת שיטה שמבוססת על שינויים הורמונליים בגוף של האישה. וזאת אומרת שזה יש שלושה שינויים. אחד זה שינוי בחום, זאת אומרת שאיזה יומיים שלושה אחרי הביוץ החום עולה. עכשיו זה לא חום של 39, זה לא חום שהיא תרגיש, ואפילו מדד חום בגיל בדרך כלל לא יכול למדוד את זה. יש משהו נקרא basal body thermometer, שפשוט ההבדלים הם רואים את ההבדלים הקטנים, ואז היא יכולה לדעת מתי היא עברה את הביוץ, כמובן זה לא עוזר לה בחודש הראשון, היא צריכה לראות כמה חודשים, לראות מתי החום שלה עולה, ואז היא יכולה לחזות יותר בקלות, כמובן אם יש לה וסת סדיר, מתי היא פוריה. ואנחנו יודעים שהזמן הכי פורה זה מתי? לפני הביוץ, ממש ב-24-48 שעות לפני הביוץ. הרבה נשים חושבות, או, אוקיי, אני מבייצת, ואחר כך, איזה שבוע אחר כך אני אהיה הכי פוריה, וזה לא נכון. וגם נשים חושבות ש, אני רק אמרתי וסת, אז אני לא בסכנה של להיכנס להיריון, וזה להפך, זה באמת היא נכנסת לתקופה הכי פוריה שלה. אז אחד זה השינוי בחום, השני זה תנוחה של צוואר הרחם שמשתנה ולא ניכנס לכל זה, והשלישי זה השינוי בהפרשה מצוואר הרחם, והיא יכולה ללמוד את זה. ודווקא אחד מהמורות שבאמת אפשר ללמוד גם מבחינת למנוע הריון וגם להפך לדעת מתי את הכי פוריה, שאם את רוצה להיכנס להיריון, להעלות את הסיכוי להיכנס להיריון. שוב, מבחינת מספרים, אז לפי המחקר, אז הם אומרים שמתוך 100 נשים, אז בין 20, אני לא יודעת מה את אומרת, אבל בין 20 נשים פחות או יותר ייכנסו להיריון בשנה הראשונה, אבל שוב, כמו שאני אומרת, זה מאוד תלוי באישה. ואיך היא, כמה היא מקפידה ולומדת את זה. צריך להזכיר שיש מה שקרה ה-rhythm method שלא משתמש בכלל ב-no-berry method, אני שוכחת את זה, כמו דיאפרגמה או קונדומי. מה?
שיטות מחסום,
תודה. בימים הכי פורים שלה, והריתם מסוד הרגיל לא מתייחס, רק מסתכל על הלוח השנה והימים שלה, והוא פחות אמין. הפרטיליטי אווירנס מתוד בהחלט הרבה יותר אמין מהסטנדרד הריתם מתוד, שלא משתמש לא בשלושה השינויים האלה ולא בברי מתוד בזמן הכי פורה שלה.
אוקיי, אז זאת שיטת מודעות לפוריות. דבר שני זה כותלי זרע. כותלי זרע, באמת במחקרים, אין לנו מחקרים טובים על כותלי זרע. אז אני אפילו לא רוצה להזכיר את העניין של מספרים, אבל בקהילה של רופאים אנחנו אומרים שבדרך כלל זה רק משהו בין 10% ל-70% הצלחה, אוקיי, מבחינת העניין של השיטה, אבל היא ממש לא אמינה. אני לא מעודדת את האנשים שאני רואה להשתמש אך ורק בכותל זרע. אני רואה הרבה כישלונות במרפאה שלי. לצערי, הרבה נשים דתיות חושבות שהן משתמשות בכותלי זרע, שזה 100%, ומופתעות שהן נכנסות להיריון, וזה באמת מצב לא טוב. יש שניים שאנחנו יכולים להשיג כאן בארץ. אחד כמובן זה גלובן. אני גם כן לא מתלהבת כל כך מגלובן, צריך לחכות איזה רבע שעה אחרי ששמים, זה נער ששמים בנרתיק, וצריך לחכות רבע שעה, זה די מסי, יש הרבה הפרשה עם הגלובן, וכמו שאני אומרת, אני לא מתלהבת מהאחוז הצלחה שלו. דבר שני, יש מה שנקרא Femme Protected, משהו כזה, שזה ספונג, שזה ספוג. גם כן, זה חלק, יש כזה חלק מחסומי, ויש חלק כמובן של קוטן זרע, אבל גם מבחינת מחקר אנחנו שמים את כל העניין של הספוגים והקוטן זרע באותה קבוצה, שסיפור הצלחה לא כל כך גבוה. אז אנחנו מקדמים הלאה מבחינת העניין של שיטות מחסום ומגיעים לדיאפרגמה, ואני רציתי להראות לכם את זה כי הרבה נשים אף פעם לא ראו דיאפרגמה. עכשיו, יש הרבה הבדלים, כמובן יש חור, אבל זה התקנה, אז כמובן באמיתי אין חור. זה בא בגדלים שונים, וצריך למדוד, זאת אומרת, זה לא one size, צריך לבוא, לבדק, צריך לבוא למישהי שגם, או מישהו או מישהי שבאמת יודע לעשות את זה. אני שמעתי לא מספר לא קטן של סיפורים שאישה באה לגינקולוג שאין לו מושג, אין לו את ה-fitting rings כאלה, למדוד, והוא אומר, טוב, את נראית 85 או משהו כזה, כאילו מה, לפי גובה, משקל, וכמובן זה לא מתאים לה. אז זה בא בגדלים שונים. אנחנו מדברים על המספרים, זה הקוטר של של הדיאפרגמה, זה 65, וזה מגיע, זה כל 5 מילימטר זה 65, ו-70, 75, 80 ו-85, אלה הגדולים. אפשר להשיג 60 כאן בארץ, אבל זה די קשה. אז לפעמים אנחנו צריכים למדוד כמה מדידות עד שבאמת אנחנו רואים שזה מתאים לה מבחינת העניין של איפה זה יושב. ויש גם בלבול גדול מבחינת העניין של איפה זה יושב, אם זה הבחוץ וזה הבפנים, אם זה צוואר רחם, זה מתיישב כמו כיפה, כן? כמו כובע על צוואר רחם. זה לא ככה, הרבה נשים חושבות שזה כמו קונדום ממש בזה שזה ככה, וזה באמת מכסה את צוואר הרחם. צריך להשתמש בדיאפרגמה עם קוטל זרע. בדרך כלל שמים בין כפית לכף של קוטל זרע באמצע הדיאפרגמה, מורחים קצת עם האצבע סביב סף של הדיאפרגמה, מקפלים את זה, כן? ומכניסים את זה למנותיק כמו טמפון. כן, מכניסים את זה, ולבד, ופשוט דוחפים את זה, ולבד הוא מתיישב, הוא מתרומם ומתיישב על צוואר רחם. אנחנו מלמדות, ובשבילך אנחנו, אחרי שאנחנו מודדות ובוחרות את המידה, אז אנחנו מבקשות מהאישה להכניס את זה. אנחנו גם אומרות לה מה היא צריכה להרגיש. היא צריכה להרגיש שדרך הכיפה היא צריכה להרגיש את הצוואר רחם. זה ממלא את הכיפה של הדיאפרגמה, וזה מרגיש כמו האף, כן? אם היא עושה ככה, זה בערך ההרגשה, זה כמו לנגוע באף. ואנחנו גם מלמדים אותה שעצם של הפוביס יושב החוצה, זאת אומרת, בכיוון החוצה, והדיאפרגמה צריך לשבת אחרי זה. זאת אומרת שהיא צריכה למדוד ולדעת שזה יושב במקום. אין דבר כזה שנותנים את הדיאפרגמה לאישה ואומרים, טוב, תלכי בהצלחה, כן? היא צריכה לדעת, ויש אנשים שפשוט הגיעו אלינו, צריכה, עם הדיאפרגמה, מה אני צריכה לעשות עם זה? ואני לא יודעת אם אני שם את זה במקום הנכון. אז זה מאוד מאוד חשוב שאם אתן הולכות לגינקולוגית או גינקולוגית, שבאמת זה משהו שאתן יודעות שזה יושב כמו שצריך, והבנתם את הדבר להשתמש בזה. עכשיו, זה משהו שאפשר להכניס שנייה לפני, זאת אומרת, לא צריך כמו גלובל לחכות רבע שעה, זאת אומרת, מכניסה את זה, זה עובד, אוקיי? צריך להשאיר את זה לפחות 6 שעות, אני מעדיפה אפילו 8 שעות, זאת אומרת, למחרת, נגיד, את שולפת את זה פשוט, ורוחצת את זה עם מים וסבון, ומייבש את זה ושם את זה חזרה בתיק. אפשר גם לשים את זה עד שעתיים לפני קיום יחסים, אבל לא יותר. החברה אומרת שאפשר עד 6 שעות. אני לא בעד, כי אני חושבת שגם האפקט של הקוטל זרע גם הולך וקטן. אפשר להשאיר את זה יותר מ6 או 8 שעות, אפשר להשאיר את זה עד 24 שעות, אם את שוכחת, את רצה להביא את הילדים או ללכת לעבודה, ואת שכחת את זה, אז זה לא נורא, זה לא כמו טמפון. טמפון באמת אסור להשאיר את זה יותר מ8 שעות, עדיף אפילו 4 שעות, זה לא משהו אקטיבי שמסבך את הנשים. הדבר היחידי זה שלנשים שיש להן דלקות בשיפוקית השתן, דלקות חוזרות של שיפוקית השתן, איך שיושב, אם אתן זוכות, הרצפה של שיפוקית השתן זה התקרה של הנרתיק. לכן, אם זה נוגע בתקרה של הנרתיק, אז זה גם יכול קצת ללחוץ על שיפוקית השתן.
זה נדיר, יש, אני זוכרת בעשר שנים האחרונות רק מטופלת אחת שהייתה לה בעיה עם הדיאפרגמה בגלל עניין של דלקות בשיפוקית השתן, אבל אני תמיד מסירה אותה שאם פתאום היא רואה שיש לה יותר, זה יכול להיות מהדיאפרגמה. סיפור הצלחה, אנחנו מצטטים מספרים 6 נשים מכל 100 תיכנסו להיריון בשנה הראשונה, אוקיי? שוב, אני אומרת לנשים, זה לא עובד בשלט רחוק, אוקיי? זאת אומרת, אם את משאירה את זה במגירה, זה לא עובד, אוקיי? זה כן, וברוב הפעמים השתמשתי בזה, אז זה לא עובד. 100% אין כן, את משתמשת בזה יחד עם ה-Fertility Awareness Method. זה הרבה נשים מעדיפות לעשות את השילוב הזה של השיטה של דפנה והדיאפרגמה בימים הפוריים שלה. אני מאוד אוהבת את הדיאפרגמה, אני אמריקאית וזו שיטה מאוד פופולרית באמריקה. כאן יש נשים שחוזרות ואומרות שהן הלכו לגינקולוג, מה? לא קיים דבר כזה כבר, לא איזה שנים, לא קיים בארץ, אפשר להשיג את זה, כל זה יש שטויות, אפשר למצוא את זה בארץ, יש לנו סוכן סמוי שמוכר את זה, ויש גם כמה בתי מרקחת שכן מחזיקים את זה, לפעמים אבל באמת, יש הקופות לא מחזיקות את זה, don't ask me why, אבל זה באמת הרבה נשים מעדיפות את זה, כי זה לא גופזר בגוף וזה לא הורמונלי וזה מאוד טבעי. עכשיו, אני במיוחד מתאבד את זה לנשים מניקות, כי לנשים מניקות ממילא יש ירידה בפוריות, כמובן לא אפס, כן? זה גם כן עוד מיתוס אני מניקה אז אני לא יכולה להיכנס להריון. אני ראיתי מספר נשים לצערי היו מופתעות, וזה לא הומוני, ושוב, זה לא משהו שמסבך, זה לא הסר הזה שמדבר על זה מתרנן של דינמים לא צפויים, אז במיוחד לנשים מניקות אני מאוד בעד. אני חושבת באופן כללי צריך לזכור שכמו שדפנה אמרה, אין שיטה מושלמת, ואישה במשך המעגל החיים שלה היא עוברת משיטה לשיטה, אז לפעמים אז היא מתחילה עם גבולות, היא עוברת לדיאפרגמה כשהיא מניקה והיא עוברת להתקן תוך רחמי אחר כך והיא חוזרת לדיאפרגמה לקראת גיל המעבר. יש עליות וירידות, וגם כמובן האישה עצמה לפעמים לא מסתדרת, יש נשים שלא מסתדרות עם אף הורמון, יש נשים שמסתבכות עם ההתקן תוך רחמי. אז זאת אומרת שבאמת צריך גם לקחת בחשבון את העבר האישי שלה. אוקיי, אז זה דיאפרגמה. שואלים השני? אני חושב שאחר כך, כי באמת אפשר שאל דיאפרגמה. רגע, משהו שרציתי להגיד לגבי העניין של דיאפרגמה. שואלות אותי במיוחד נשים דתיות, האם אפשר להשתמש בדיאפרגמה ללא קוטין זרע? עכשיו אני אומרת, הכל אפשר. והייתה לי מטופלת שאמרה, אני השתמשתי בזה 3 שנים ולא נכנס להיריון, וכך אני ממשיכה ככה ללא קוטין זרע. אני פשוט אומרת, בסדר, אבל זה כמובן, כי זה מחסום פיזי, אבל כמובן אין לנו מחקרים על העניין של שימוש בדיאפרגמה ללא קוטין זרע. אז אני לא יכולה להגיד לה כמה זה יותר, כמה זה פחות יעיל או בכלל. אבל מבחינת העניין של הרבנים, ובטח נשמע מרב לאו, שיש רבנים שאומרים קוטל זרע כן דיאפרגמה לא, יש רבנים שאומרים דיאפרגמה כן ולא קוטל זרע, אני שמעתי את כל האופציות, אוקיי? אז זה באמת משהו נושא לדיון, מה שנקרא. כמובן מילה על קונדומים, שבדרך כלל זה לא מקובל בקרב המגזר הדתי. בפנת יעילות גם כן יש איזה כישלון של 2%, זאת אומרת שתי נשים בתוך 100 כל שנה כנסו להיריון, אבל יש גם היתרון שזה מונע מחלות המוגרות במגע מיני, זאת אומרת שאישה צעירה שלמרות הדת כן פעילה מינית, וזה קורה, לא נחשוב שזה לא קורה, שהיא יכולה גם למנוע את המחלות האלה, וזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים נשים צעירות נכנסות למרפאה ואומרות, טוב, אני בסדר, אני מבחינת היריון, אני עכשיו לוקחת גלולות, אז אנחנו לא משתמשים בקונדומים. והיא לא מודעת על העניין של כמה זה חשוב להגן על עצמה מבחינת מפני המחלות האלו. יש, אני רואה גם עוד משהו שנשים נכנסות או נשים צעירות אומרות, זה בסדר, הוא נבדק, אוקיי? הוא נבדק, אז הוא נבדק, מה זאת אומרת הוא נבדק? כמובן הוא עשה בדיקת איידס. אני אומר, יפה, אוקיי? אין לי הרבה מטופלים עם איידס במרפאה שלי, אבל יש לי מספר לא קטן שעברו גונוריאה וקלמידיה ובקטריאל וג'ינוסיס HPV, HIV, HSV, HSV והרפיס סימפלקס. זאת אומרת, יש רשימה ארוכות, רשימה ארוכה של מחלות הנובעות במגע מיני, שזה לא איידס, אבל מה שהדור חושב זה על איידס. אז צריך גם לחנך את הבנות שלנו שצריך לחשוב על כל הדברים האחרים.
אבל זה באמת נושא להרצאה
שלה. יש גם מה שקרה ל-cervical cap, שזה משהו כמו הדיאפרגמה, אבל זה משהו שבאמת קצת יותר קטן וממש נדבק לצוואר הרחם. די קשה למצוא מישהו, יש אישה אחת שאני יודעת שמתקינה את זה, אבל זה לא זול, והניסיון שלי זה שלא קל להוציא את זה. זאת אומרת שנשים יותר מתלוננות על הקושי להוציא את זה, כי זה נשאר שם, ומסעדות יותר מדיאפרגמה. לכן אני יותר נוטה שאם רוצות איזה מחסום, אז יותר טוב להשתמש בדיאפרגמה. אוקיי, גלולות, כי זה באמת הדבר הנפוץ ביותר שאנחנו רואים במיוחד במגזר הדתי. עכשיו, יש הורמונים שמה שנקרא combined, וcombined זה אסטרוגן פלוס פרוגסטין, אוקיי? וכשאני אומרת פרוגסטין ולא פרוגסטרון, כי רוב הגלולות זה מה שנקרא synthetic progesterone, שזה פרוגסטין. זה קצת מבלבל. אז השחלה מפיקה פרוגסטרון, אבל הגלולות מפיקות פרוגסטין. והדרך שהגלולה עובדת זה להטעות את הגוף לחשוב שאף אחד לא. זאת אומרת שנותנים, הגלולה נותנת רמות גבוהות בסוגן בפרוגסטין, ואז הגוף לא, המוח לא מייצר את ההורמונים שמתחילים את כל הנושא הזה של הביוץ. וככה זה עובד, אוקיי? זאת אומרת שזה נותן רמות גבוהות, יחסית גבוהות, לא כמו הרמות הגבוהות של האישה המתיקה, פרוגנטיבי, כן? אבל מספיק גבוה כדי באמת לדכא את הביוץ. אז האישה לא מבייצת. זה העיקר שאתן צריכות לזכור, שעם גבולות האישה לא מבייצת. אז למה היא מקבלת על המחזור? כמו שאמרתי, אנחנו נותנים את הגלולה במשך בדרך כלל 21 יום. היא לוקחת אותה גלולה בדרך כלל, יש גם גלולות של בעליות ויועדות, אבל באופן כללי היא לוקחת אותו כדור במשך 21 יום, אז היא מפסיקה, והרמות הגבוהות שהגלולה נתנה פתאום נעלמות, ואז אין חיזוק של הרירית, ואז הרירית יוצאת החוצה במחזור, אוקיי? בדימום, אוקיי? כל עוד שהיא לוקחת את הגלולה, תהיה תחזוקה של הרירית. לכן אנחנו אומרות לאישה, אם את לא רוצה לעשות מחזור של 21 יום ואת רוצה למשוך את זה, אז את יכולה פשוט לפתוח חבילה חדשה אחרי ה-21 יום ולהמשיך ולקחת את זה עוד חבילה, עוד 21 יום, או אפילו עוד 3 חבילות ברצף. מבחינת המיניות אנחנו יודעים שזה, על כמה שאנחנו יודעים, זה לא מזיק לאישה להמשיך ולדלג על המחזור שלה במשך 3 חודשים. בינתיים הקהילה הרפואית ממליצה על 4 מחזורים בשנה, זאת אומרת ש4 וסתות בשנה, לשמור על הבריאות של הרירית, של הרחם. יש כאלה שאומרים שאפילו זה מוגזם, שאפשר לקחת את זה יותר, לחצי שנה, אבל יש ויכוח בין הרופאים לגבי ההמלצה הזאת, ובינתיים מקובל להגיד שמחזור של 3 חודשים זה בסדר. בארצות הברית הם מוכרים משהו שנקרא סיזונל, שזה 90 כדורים ברצף בחבילה אחת. זה מאוד נעים לאישה שההליכה החודשית למקווה מפריע לה, או המצב נידה והפרידה מבעלה זה מביאה הרבה מתחים, אז היא אוהבת להמשיך והיא יכולה פשוט למשוך בתוך השלושה החודשים האלה. זה גם מאוד נוח מבחינת העניין של הכנה לנישואים, לחתונה. זאת אומרת שאם אישה לא רוצה להיות נידה, אנחנו יכולים לשחק עם המחזור שלה, או להוסיף או להוריד כדורים על מנת שהתאריך יהיה מדויק והיא לא תהיה נידה בחתונה. עכשיו, מה שחשוב להבין מבחינת גלולות, שיש תמיד חוץ מהגלולות של פרוגסטרון, אם יש תמיד אסטרוגן ופרוגסטין, אז ההבדלים בין הגלולות זה או במינון של האסטרוגן, זאת אומרת זה אותו אסטרוגן, זה נקרא אתנל אסטרודיו, וזה יורד להכי נמוך שזה 15 מיקרוגרם, וזה יכול לעלות עד ל-50 כבר בקושי, רואים את זה בדרך כלל 35. אז זה הבדל אחד בין הגלולות. הבדל שני, שיש סוגים שונים של פרוגסטינים. יש ג'סטודין וליברלנג'סטרו, יש רשימה של ארבע או חמישה יותר עכשיו פרוגסטינים. אז אם אישה לא מסתדרת עם גלולה אחת, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזה באמת לפעמים אומנות לדעת על מה היא מתכוננת, כדי לדעת, אוקיי, על איזה גלולה אני אעביר אותה, כדי באמת לטפל בתופעת לוואי שיש לה. למשל, אם יש לה דימומים, זאת אומרת, דימומים לא רצויים, זאת אומרת שדימומים קטנים, בזמן שהיא לוקחת את הגלולה, שכמובן זה לא רצוי, אז צריך אולי להעלות את המינון של האסטרוגן, כדי להחזיק את רירית הרחם, אוקיי? כי אם אין מספיק אסטרוגן, כמו שאמרנו, צריך רמה גבוהה של אסטרוגן. אז אם אין מספיק, אז לפעמים אנחנו רואים דימומים. לכן, הנטייה שלנו היום לנסות להשתמש במינונים יותר ויותר מרוחים של אסטרוגן על מנת לא לחשוף את האישה לרמות גבוהות תמידיות של אסטרוגן, אז יופי, אנחנו מורידים את זה, ואז המחיר שאנחנו משלמים זה עניין של יותר דימומי. עוד תופעות לוואי שקשור למינון זה שכמו שאמרתי, ככל שאנחנו יורדים במינונים של הורמונים זה פחות מחכה את הביוץ הרגיל שלה, ואז היא חשובה לפחות הורמונים ממה שהיא רגילה, אוקיי? ואז אנחנו רואים עם הגלולות עם מינונים נמוכים, אנחנו רואים יותר יובש בנרתיק, ולפעמים ממש אנחנו רואים יובש ואור מאוד דק בפות, וזה מביא לכאבים או זה שורף לה. לפעמים זה לאישה, זה כמו אישה אחרי גיל המעבר, לפעמים יש לה דלקות בשיפוחית השתן, והיא חושבת, היא לא מבינה שזה מהגלולות, כי לפעמים זה מתחיל לקרות, נגיד, 6 או 8 חודשים אחרי שהיא התחילה את הגלולות. אז היא לא עושה את הקשר שזה קשור לגלולה, ואנחנו רואים את זה לא מעט. אפילו מקרים של מה שנקרא בסיבוליטיס, שממש זה דלקת של של האור, אנחנו רואים את זה כתוצאה מהגלולה, וברגע שאנחנו מפסיקים את הגלולה והביוץ שלה חוזר, אז בדרך כלל על כל התופעות האלה נעלמות. עוד תופעה זה שינוי במצב רוח שלה. לפעמים נשים ממש נכנסות לדיכאון, או פשוט הן יותר עצבניות, או פחות יותר, ושוב לא עושות את הקשר, כי לפעמים זה לא בא בחודש הראשון. אז אנחנו תמיד אומרות לנשים, תהיו קשובות לגוף שלכם, וגם של המצבות, מה קורה בחצי שנה הראשונה של לקיחת גלולות, כי לפעמים השינויים הם די עדינים. אז זה אחד. עוד שינוי זה עניין של תשוקה מינית. עכשיו אני רוצה לדבר על העניין של טסטוסטרון, זה ההורמון השלישי שהשחלה מפיקה, וכל הגלולות מורידות את רמת הטסטוסטרון. עכשיו, ברוב המקרים זה לא מפריע לאישה, אני מרגישה טוב עם זה, זה לא משפיע בכלל, אבל יש מספר לא קטן של נשים שמתגוננות על ירידה בתשוקה מינית, כי אנחנו, עד כמה שאנחנו מבינים, הטסטוסטרון קשור לתשוק המילים. בין היתר, יש הרבה דברים שמשפיעים על תשוק המילים, אבל בפשוט הייתי אומרת שזה אחד מהדברים. ושוב, אם אנחנו מורידים את הרמת ההורמונים, לפעמים היא אומרת שזה בסדר. זאת אומרת, אם נגיד אני מתחילה עם מישהי עם יסמין, עם 30 מיקרוגרם של אסטרוגן, אני מורידה אותה להרמונט שזה 20, והיא חוזרת ואומרת זה הרבה יותר טוב, והיא הסתדרה. לפעמים אני צריכה להפסיק את זה לגמרי, כי היא פשוט לא מסתדרת, וזה לנשים דתיות זה במיוחד קשה, כי זה לא שיש להם משהו להשפות לפני זה. זאת אומרת, הן נכנסות לחיים נשואים על מגלולות, אז הן לא יודעות בדיוק מה התשוקה המינית שלהם. אז לפעמים אנחנו צריכים להפסיק את זה כדי שהם ילמדו מה הרמה של התשוקה המינית שלהם בלי הגלולה, כדי באמת לראות מה הגלולה ומה אולי העבר שלה או השקפת עולם שלה או יחסים עם בן הזוג, וזה לא הגלולה. עוד התופעות, לפעמים יש עלייה במשקל, לפעמים יש מיגרנות. דרך אגב, מישהי שיש לה מיגרנה ממש קלאסי, מה שנקרא, זה מיגרנה שיש כל מיני שינויים בראייה לפני כאב הראש, אז אנחנו לא ממליצים על גלולות. מישהי יש לה מיגרנה, מה שנקרא common migraine, שזה מיגרנה אבל בלי כל השינויים הוויזואליים האלה, אז אנחנו יכולים לנסות את זה, אבל אנחנו מזהירים אותה באמת להיות עם אצבע לדופק, לראות שהרמת המספר או האינטנסיביות של הכאב הראש לא עולים. לפעמים יש עלייה בשומנים בדם, לפעמים יש גם עלייה בלחץ הדם, אז תוך 3 חודשים בדרך כלל אחרי שאני רושמת גלולה, אני מבקשת, כמובן, אם יש הבעיה לפני זה, אבל אם הכל בסדר, אני מבקשת ביקור חוזר אחרי 3 חודשים, באמת לעבור על מה שקרה trouble shooting, לראות שאין שום דבר חדש, קצת שאולי היא לא עשתה את הקשר עם הגלולה. עכשיו, מה שקרה סיכונים. אוקיי, הסיכון הקצר, זאת אומרת שעכשיו אני צריכה לדעת על זה, זה עניין של קרישי דם בגלודים של הרגליים, מה שנקרא deep vein thrombosis, וזה משהו שלמרות שזה נדיר, אבל זה בהחלט יכול לסכן את חייה, למה? כי לפעמים קרישי דם יכולים לשלוח תסריפים לריאות, והיא יכולה למות מזה. ואם אתם זוכרות, אז לפני 1.5 שנה או 2 היו 2 מקרים ככה פרופיל גבוה כאן בארץ, ששתי נשים שנפטרו, וזה היה מתסריפים בריאות. אני חושבת ששתיהם ישנו, וזה מאוד חשוב. ואני אומרת לנשים שאני רואה, אני או את מעשנת או את לוקחת גלולות, אבל את לא יכולה לעשות את שניהם. למרות שזה לא absolute contraindication, זאת אומרת הבעיית נגד, אבל באמת ההמלצה זה לעודד את האנשים באמת לבחור. כמובן, אם היא נכנסת להיריון זה סיכון עוד יותר גבוה, ואם זאת השיטה היחידה, אז אני לא בונה מלרשום את זה, אבל אני מאוד לא מרוצה מהמצב הזה. אני גם מזכירה אנשים שטסות לחו"ל, טסות במיוחד לארצות הברית, שזו טיסה מאוד ארוכה של 12 שעות, לא לשבת מול המסך של הסרטים אם היא לוקחת גלולות, כי זה, אנחנו יודעים שבאופן כללי אפילו טיסה ללא, מישהי שלא לוקחת גלולות, יש סיכון של לחלות בקרישי דם בברידים, וזה מעלה את זה אם את גם לוקחת גלולות. אז זה מאוד חשוב שללכת ככה כל שעה-שעתיים, לעשות סיבוב במטוס, ולא לתת להגליים להתנפח ככה בזמן שאת יושבת שם. אז זה הסיכון הקצר, לטווח קצר. עכשיו, שואלים אותי תמיד, מה לגבי סרטן? עכשיו, מה שקרה, יש שוק אוהב. אנחנו אומרים good news and bad news. וה-good news זה שלקיחת גלולות מורידה ב-50% את שיעור סרטן השחלות. אם שמעתם למשל על נשים נשאיות BRCA, זה המוטציה גנטית שמעלה את הסיכון לחלות בסרטן שד וסרטן השחלות. כולם שמעו את זה? אוקיי, זה מאוד חשוב לדעת את זה. נשים אשכנזיות יותר יש סיכון יתר לנשים אשכנזיות לספר את המוטציה הזאת, אחד מכל 40 נשים אשכנזיות, וזה משפיע על הדיון הזה, האם לקחת גלולות או לא. עכשיו, יש, ויש ויכוח, אין תשובה חד משמעית. בצד אחד, אנחנו יודעים שאנשים דווקא אלה שהם בסיכון גבוה לחלות בסרטן השחלות, יופי לקחת באמת את הגלולה, אבל מה קורה עם סרטן שד? סרטן שד, יש מחקרים שסופרים אחד לשני. היה מחקר יחסית גדול שהראה שנשים צעירות דווקא שלוקחות גלולות יותר מחמש שנים, אז היה להם סיכון יתר של איזה 30% לחלות בסרטן השד. עכשיו 30% נשמע הרבה, אבל אני רוצה לשים את זה בפרספקטיבה. כשאנחנו מדברים על הקשר בין סיגריות וסרטן הריאות, אנחנו יודעים שה-relative risk, הסיכון יחסי, זה פי 10. זאת אומרת שזה לעומת מישהו שלא מעשן, יש לו פי 10 הסיכון לחלות בסרטן הריאות. אם אנחנו מדברים על עלייה ב-30%, אנחנו מדברים על relative risk של 1.3. אוקיי? אז אנחנו מדברים על קצת עלייה, לא פי 5 ולא פי 10. אבל בכל זאת זה מדהיג, אף אחד לא רוצה להיות בקבוצה הזאת. אבל יש ויכוחים, כי אנחנו לא, יש מחקרים אחרים שסותרים את זה. אז אני חושבת שבאמת המילה האחרונה לא נאמרה. מה שכן, אני אישית מנסה לא לתת לנשים מאוד צעירות, נגיד 14, 15, 16, לא, כי אני מאמינה שההשפעה של ההורמונים יותר גבוהה על השד המתפתח. אנחנו יודעים למשל מהירושימה, לצערי, שההשפעה של קרינה על השד פגע בבנות הצעירות בין הגילאים 9-15 הכי הרבה מבחינת עניין של התפתחות אחר כך של סרטן השד, ולנשים שהיו מעל גיל 40 אז יחסית הייתה פחות השפעה. אז לכן אני מנסה לדחות את זה כמה שאני יכולה, אבל לפעמים אין לי ברירה, לפעמים אני צריכה באמת לתת לנערה, למשל, שיש לה אקנה מאוד מאוד קשה, יש לה אולי שחלות פוליציסטיות, ואין לי ברירה, זה מה שיש לי לטפל בזה, כי יש גם צלקות גם רגשיות, צריך גם תמיד את השיקול דעת של הסיכון מפועל. או לבנות צעירות שמאוד סובלות מהרסת, ממש מההשפעה השנייה הטובה של הגלולה, זה מוריד את כמות הדימום, למשל אישה אנמית בגלל העניין של הדימומים, אז זה כמובן מטפל באנמיה שלה, וגם זה מטפל בכאבים. אישה שלוקחת גלולות בדרך כלל יש לה מחזור מאוד קל ופחות כואב. וזה הדבר הכי יעיל מבחינת העניין של הטיפול. לכן לפעמים אין לי ברירה, אני חייב לרשום את זה, אבל באופן כללי אני מנסה באמת לדחות את העניין של הגלולות. עכשיו, שוב, אני גם לא רוצה שהמטופלות שלי יכנסו להיריון, ללא רצון שלהם, כמובן. זאת אומרת שאם נערה היא פעילה מינית, היא בת 17, ואני יודעת שזה הדבר הכי יעיל, אז אני אומרת לה, תראי, זה הבחירה אולי הכי טובה. יש לי גם נשים בגיל הזה שמעדיפות את הדיאפרגמה, והן מאוד אחיות, ואומרות, אני לא רוצה להכין את ההורמונים, או אמא שלהם חלתה בסרטן השד, והן לא רוצות להיכנס להורמונים. אז באמת זה מאוד חשוב באמת לעבוד עם האישה ולחשוב מה היא רוצה. עכשיו יש עוד סיכון לטווח ארוך, וזה העניין של סטרוק, מחלות לב פחות, וזה גם קשור לעישון, וזה אנחנו מאוד מודדות במיוחד נשים אחרי גיל 25, כי אז באמת הסיכון עולה באופן משמעותי. ולא לעשן. לטווח ארוך, עוד פעם יש דברים, יש מחקרים שסותרים, לכן בדרך כלל אני לא מכניסה את זה לדיון, אני אומרת, זה מאוד חשוב לא לעשן, זה מאוד חשוב אם יש לך קולסטרול גבוה או אם יש לך עודף משקל, שאנחנו חושבים על איך לטפל בזה, אבל אם באמת זו השיטה הכי נוחה לה, אז אני לא מונעת ממנה לקחת את הגדולות. קרן, שכחתי משהו?
I do take.
לא, גדולות, אבל משהו...
I do.
כן, בסדר. רגע, רגע. עכשיו, אוקיי, יש גם, לא נשכח שזה לא רק גדולות לחפה, אבל יש גם שיטות אחרות. יש מדביקה, שכאן בארץ יש רק אברה, ויש גם מה שכנוגרי, שרציתי גם להראות לכם, שזה one size fits all, אז לא צריך איזה מדידה. זה גם הורמונים, וזה פשוט טבעת. אפשר לראות את זה גם באינטרנט, אם אתם כותבות נוברים, זה מופיע. זה מאוד גמיש. את מכניסה את זה כמו טמפון, את פשוט דוחקת את זה עם האצבע עד שזה לא... עד שאת לא מרגישה את זה. יש גם, אני רוצה גם להזכיר שהנרתיק זה בעצם מנהרה סגורה, dead end. או מישהו איזה גיבור אמר, it's like a sock. אני אמרתי, אבל נשים מפחדות שאולי הטמפון ילך לאיבוד, או הנוברים ילך לאיבוד, או הדייפרם, אי אפשר, זאת אומרת, זה לא יכול לתאר ופתאום לצאת באוזן, כן? אז זה מאוד חשוב, זה לדעת שאם קשה לך להוציא את זה, לא משנה אם זה טמפון או אם זה דיאפרגמה או נוברי, שאפשר פשוט לעשות נשיקה בעשר, וזאת אומרת שאת לוחצת, כאילו יש לך עצירות, כן? או את מוציאה את הילד, והרחם צונח קצת, כן? הרחם והשיפוחים, ואז יותר קל לתפוס את מה שאת רוצה לתפוס. זה מאוד נוח, זה מפריש הורמונים במשך 24 שעות, ואת משאירה את זה. כמובן את צריכה להוציא את זה לפני המקווה, אבל זה יכול להיות בחוץ 3 שעות. זאת אומרת, את לא צריכה לקנות חדש אחרי המקווה, את פשוט צריכה להכניס את זה חזרה. אם זה יותר מ3 שעות, אז זה כבר לא פועל. צריך להיזהר, כי לפעמים בזמן יחסים זה יכול לצאת. עכשיו, זה לא מסוכן מבחינת הריון, אבל אם את לא שמה לב, את הולכת לישון, ואת מוצאת את זה למחרת בין המצעים, זה כבר את צריכה לזרוק את זה לקנות חדש. אוקיי? אז פשוט צריך לבדוק אחרי יחסים שזה עוד בפנים. יש יתרון של העניין של המדבקה והטבעת, הנוברים, שזה לא עובר דרך הכבד. זאת אומרת שאם אנחנו שותות גלולה, אז היא צריכה לעבור פירוק דרך הכבד. והרבה מחקרים מראים שאם את הולכת ישר לאדם, זאת אומרת, את לא עובר דרך הכבד, אז יש פחות השפעות שליליות. זאת אומרת, יש פחות השפעות מבחינת העניין של השומנים בדם. יש ויכוחים עד כמה שזה משפיע מבחינת קרישי דם, יש מקרים לכך וכך, תמיד ברפואה יש תמיד פעמים סותרים. אבל באופן כללי, אנחנו חושבים שזה יכול להיות יותר בריא. מה שכן, אני יודעת שלנשים שאני רואה עם מיגרנה, אני מעדיפה לתת להם או את המדביקה או את הנוברים, בגלל יש משהו בעניין של לא לעבור דבר כבד שזה יותר מוצלח לנשים עם מיגרנות. אבל שוב, it's trial and error. יש נשים שזה כן מצליח, ויש נשים עם מיגרנות שמעדיפות את הגבולה, אז באמת זה עבודה אינדיבידואלית. היתרון הזה שלא שכחים את זה, זאת אומרת שגלולה, אני רואה אנשים שאומרות, וואי, אני שכחתי יום אחד, וגיליתי את זה למחרת, וגיליתי את זה ליומיים, ואז באמת יש פישולים, או היא יכולה להיכנס להיריון, או יש דימומים לא סתירים, וזה באמת צריך לתקן את העניין של הדימומים. ומילה לגבי העניין של progestin only. Progestin only זה כמו סרזט, פמולין שכבר לא נמצא, ומיקרולות, שזה ללא אסטרוגן. עכשיו אנחנו נותנים את זה לנשים בניקות, ולמה? כי עד גיל 6 חודשים המלצה זה לא לתת את הגדולות, אסטרוגן, כי יש חשש שזה משפיע גם מפנת העניין של התינוק, אבל יותר העניין של ההנקה. אז לכן, מה שנותנים מתחת בגיל של התינוק מתחת בגיל של שעשים, אנחנו עושים פרוגסטין אונלי. עכשיו, החיסרון, כמו שהרבה מכן בטר יודעות, שיש דיבומים לא סדירים. כי בגלל לא האסטרוגן שמחזיק את בגרית הרחם, אז יש יותר דיבומים לא צפויים. וזה באמת, אנחנו רואים המון נשים שכבר תולשות את השערות ולא יודעות מה לעשות, כי הן לא יכולות להגיע למקווה, זה כבר כמה חודשים טובים, וזה לא מסתדר. אז לכן לפעמים אנחנו או עוברות לדיאפרגמה או עוברות לקומביינד אסטרוגן פלוס פרוגסטין. מילה אחת גם לגבי ומבחינת תופעות לבית, הרבה פעמים אנחנו גם רואים תופעות לבית עם הפרוגסטין אונלי, דיכאון, ירידה בתשוקה מינית, כל הדברים שהזכרתי קודם, זה יכול גם לקרות עם העניין של הפרוגסטין. יש עוד קצת בעיה, אני רואה, וגם לפי מחקרים, יש קצת יותר נטייה לעלות למשקל עם הפרוגסטין אונלי לעומת הקומביין, אז צריך גם מאוד להזהיר את האנשים להסתכל, לעקוב אחרי זה. דפו פרוגר זה זריקה שאנחנו נותנים פעם בשלושה חודשים, זה רק פרוגסטין, כן? ובדרך כלל, אחרי כמה זמן, הווסת נעלם. לטווח קצר, לטווח קצר זה בסדר, משתמש בזה לטווח ארוך, אנחנו לא כל כך מתלהבות מזה, בגלל יש השפעה על העצמות, יש יותר בריחת סידן. בדרך כלל, כשמפסיקות את הדפו-פרוגר, זה חוזר, אבל זה עדיין נושא למחקר על כמה שזה משפיע אחרי כמה שנים. אוקיי, IUD, איך אנחנו בשמה השעה? מה
יעשה? לא.
אוקיי, אני מניורק, אז אני יכולה לגדר מאוד מהר. אוקיי, את כן,
תחבי. עד
נעשה
את זה,
לא זאת. מה?
אז
זה היה בסדר. אוקיי, התקן תוך רחמי, כי זה גם כן מאוד מאוד חשוב. התקן תוך רחמי קיבל שם לא טוב, והשם לא טוב זה נובע כי בארצות הברית היו מקרים מאוד מאוד טרגיים מהתקן לא מוצלח שנקרא the Dalkon Shield, וזה גרם לדלקות מאוד קשות באגן של נשים, ואפילו גרם למוות. אז מספר לא קטן שנשים נפטרו, וזה כמובן, אז כולם נורא נבלו מהכן, וזה לקח הרבה שנים עד שבאמת נשים כאילו חזרו לחשוב על ה-IUD, וזה באמת הייתה בעיה של הדלקון שיום, ואני רוצה לחזק את זה באמת, להדגיש את זה, שזה לא כל ה-IUDs. ההתקנים היום הם הרבה יותר מוצלחים, והעיקר של ההתקנים הם מבוססים על נחושת, אני אראה לכם את זה, וזה מין טי של נחושת שמכניסים אל תוך הרחם, ולא יודעת אם אתם יכולים לראות את זה, אבל זה כמו טי של שעומית ששב, את ממש שמים את זה את תוך הקיר של הדופן של הרחם, וזה נשאר שם. יש חוט כמובן שיוצא לחוצה, שאישה יכולה להרגיש עם האצבעות, להרגיש שזה במקום. יופי, תודה. אוקיי? וזה עובד כי זה גורם לכזה גירוי של הדופן, ואז זה מונע את מה שקרה, את האימפלנטיישן של הזרע תוך הדופן. זה גם משפיע מה שקרה על טובל טרנספורט, זאת אומרת, יש גם אפקטים אחרים שמפריע להיריון מתקדם. יש גם, זה גם די אמין, אנחנו מדברים על פחות מ2% של שניים מכל מאה של נשים, למרות שאני רואה במרפאה שלי נשים שכן נכנסו להיריון, הבדיחה זה תמיד שהתינוק יוצא עם זה ביד שלו, זה יכול גם לקרות לפעמים להיריון בחזרה, מחוץ לרחם, אבל באופן כללי זה כאילו חוזר, הפופולריות שלו עולה, כן? פעם כשאני עליתי ארצה ב-1981, אז אמרו לי, הם כן לא מכניסים לאישה אם כן ניכר הביאה שני ילדים, כן? וזה כבר פסה, כן? היום אנחנו מכניסים את זה גם לנשים עוד לפני הנישואים, וכי זה מאוד, זה מאוד יעיל, זה נשאר 3-5 שנים, תלוי בסוג, והיא לא צריכה לחשוב על זה. אני קצת מפחדת להמליץ את זה לאישה שיש לה כמה פרטנרים, כי אנחנו מודעים מעניין של מחלות גבולות מינית, שאם יש IUD, אז זה קצת מעלה את הסיכון לחלות בזה, אבל באמת רוב הנשים עם בן זוג אחד זה מאוד יעיל. יש עכשיו מה שקרה, רגע, זה הגניפקס? לא. יש אחד שנקרא גניפקס בארץ, שזה לא טי, זה פשוט משהו מאוד ישר. זה אמור להיות יותר מדהים לכל אישה, והוא, השיווק שלו זה שזה גורם לפחות דימומים. כי מה הבעיה עם ההתקן? ההתקן תוך רחמי בדרך כלל גורם יותר דימומים, דימומים יותר כבדים, לפעמים דימומים קצת יותר ארוכים, ולפעמים יותר כאבים, כאבי מחזור. אז אני, לאישה שבאה כבר ואומרת לי, יש לי כאבי מחזור, אני לא אמליצה, אוקיי, עכשיו את תכניסי IUD, אני לא מתלהבת מזה. הגניפקס אמור לא לסבך את האישה עם יותר דימומים. האמת היא שאישית אין לי הרבה ניסיון עם הגניפקס, אני לא יודעת אם אתם שמעתם, זה יחסי חדש, כן, בארץ. אז אין לי פידבק כדי לתת לכם את כמה מה זה שיווק ומה זה המציאות. ה-IUD שאתם תשמעו יותר, עליו זה כמובן המירנה, ומירנה זה IUD שיש הורמונים, זה מפריש מה שנקרא ליבונרג'סטרל, זה גם כן, אתם יכולו לראות את זה אחר כך, זה גם כן אותה צורה, אבל זה מפריש את הפרוגסטין במשך 24 שעות, אז הוא אומר גם בגלל שזה משהו גוף זר לנו, אבל גם בגלל העניין של הורמונים שמונים את האימפלנטיישן. עכשיו, זה מאוד פופוזי, איך אומרים, יש עוד פעם חדשות טובות וחדשות רעות, 80% מנשים אחרי שנה, בדרך כלל זה מה שהם אומרים בחברה, כבר אין מחזור, זאת אומרת שפשוט המחזור נעלם. עכשיו, הרבה נשים מאוד אוהבות את זה, שוב, נשים שסובלות מהמחזור שלהן, מאוד אוהבות את המירנה, נשים שלא אוהבות ללכת למקווה, גם כן, מאוד מתלהבות, יש כאלה שהן לא אוהבות את זה, רוצות לראות את המחזור החודשי, אז הן פחות מתלהבות. הבעיה שבהתחלה צריך לעבור לפעמים כמה חודשים קשים של דימומים לא סדירים. טפטוף כאן, טפטוף פה, ולפעמים האישה אומרת, אני לא יכולה, 3 חודשים אני לא הגעתי למקווה, אני לא יכולה להיות עם בעלי, אני מוציאה את המירנה. וזה גם יקר, לא משהו מחוץ לבסל. אז היא לא יכולה להמשיך את באמת להחזיק מעמד, אבל יש הרבה נשים שאומרות שזה שווה להן, כי הן יודעות שבסוף הן ירוויחו. האחוז כישלון יותר נמוך מה-IUD הרגיל, כמובן בגלל שיש גם העניין של ההורמונים. ה-IUD באופן כללי יכול לזוז, לפעמים הוא יכול להשתחרר מהדופן, ולפעמים הוא יכול לרדת ואז לשבת כאן, ואז היא מרגישה את החוטים, היא חושבת שזה במקום, אבל זה לא במקום, זה אחד מהכישלונות. לפעמים הוא יכול לחדור דרך הדופן ואפילו להיכנס לחלל הבטן, הייתה לי מטופלת כזאת, וזה לא עניין של הגינקולוג ששם את זה בגינקולוג טוב, זאת אומרת אני עובדת הרבה איתו, וזה לא עניין של המיומנות של הגינקולוג, לפעמים זה קורה, אבל זה נדיר. ושוב, יש נשים שאומרות שבשלב האחרים של הבגן החיים שלהם, ה-IUD זה מצוין בשבילה. זהו, ודבר אחרון שאני רוצה להזכיר, זה כמובן יש עניין של סטריליזציה. סטריליזציה זה אומרת שבדרך כלל, כל השנים, וזה מאוד מאוד פופולר בארצות הברית, זה נקרא tubal ligation, שהן קושרות את החצצרות או חותכות את החצצרות, ואז אז, כמובן היא לא יכולה להיכנס להיריון. זה תלוי בשיטה, זה אפילו הפיך. אפשר לשחרר את הטבעת, אם זה בטבעת, אפשר לעשות re-attachment עם חותרים. אבל השיטה החדשה, וזה קיימת גם בארץ, זה נקרא Ashore, זה נרתום את זה, כמה בתי חולים שעושים את זה. וזה לא ניתוח, הקשירה של החצצות כמובן זה ניתוח עם הרדמה כללית והכל. אשור זה משהו ללא הרדמה כללית, ואפשר לעשות את זה גם מהפעה, ופשוט מכניסים איזה כלי, וזה מזריק כדוריות, לא פלסטיקות, אבל משהו סינתטי, כדוריות מאוד מאוד קטנות שסותמות את הפתיחה, את הפתח של החצצות. בארצות הברית הם אומרים שזה לוקח 7 דקות, והן מבקשות מהאנשים להשתמש באמצעי מניעה במשך 3 חודשים אחרי הפרוצדורה, כי אחר כך צריך לעשות עוד פעם פשוט בדיקה, משהו היסטרוסקופיה, לראות שבאמת זה סגור כמו שצריך. אני חושבת שזה יהפוך להיות יותר ויותר פופולרי לנשים, נגיד, יותר מבוגרות שבאמת החליטו שלא רוצות יותר ילדים או שאסור להן להביא בגלל סכרת, יותר לחץ דם או בעיות אחרות, או שיסתפקו בהריונות, ולדעתי זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד פופולרי. אוקיי, אוקיי, אז את רוצה עכשיו שאלות או...
לא, נראה לי שאין לנו זמן לשאלות, אולי בסוף יהיה לנו זמן, אז מי שתישאר
איתנו. כן, אחר כך, תודה. אחר כך אתן מוזמנות גם לבוא ולהסתכל על הדברים, לא לקחת אותם הביתה.
את שלי תחזיק.
כן, כן, קרי.
אנחנו מזמינים את הרב בני לאו.
שיעור הראשון בקיבוץ, שלא משנה מתי אתה מתחיל לדבר, תגמור בזמן. אז אני אשתדל שישאר עוד זמן לשאלות, אני יודע שכולם רוצות גם להגיע הביתה. הערה ראשונה, אם זה היה כנס מדעי מקצועי, אז זה היה קורה פה משהו אחר. מכיוון שבעצם יש פה גם שיווק של המקווה, של עדן. של ניסיון לייצר איזה ספא חדש לבנות ישראל, שהוא מאוד מבורך ומאוד, באמת דבר נפלא, אבל זה לא מסתדר עם השיווק של החיבור גלולות, כי זה מוריד את הקליינטורה של המקווה. עכשיו, זה נשמע מצחיק, זאת אומרת, אם זה היה באמת איזשהו מגמה שיווקית, אז היו אומרים לך מראש, תגידי שזה לא טוב, תגידי ש... עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שהרבה פעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה שמשווקים לנו מוצרים, ואני מדבר עכשיו על העניינים שלנו, ואתה לא יודע כמה מניפולציה יש בתוך השיווק הזה. אם זה לגבי דיאפרגמה, אם לגבי גלולות, אם לגבי כל מיני מחקרים שהם קנויים על ידי חברות של תרופות, ואתה עומד נבוך, אמרתי שום דבר. בקיצור, אתה עומד נבוך מול החוסר ידיעה של מה באמת אתה רוצה לקחת. הדוגמה הכי פשוטה, אנחנו מדברים כולנו, רבנים ורופאים ונשים, כולם מדברים על הגלולה, הבטוח ביותר, ההלכתי ביותר. כמה מחקרים נעשו ב-40 שנים האחרונות לגלולות בשביל הגבר? אין. יש כמה אפיזודות, אבל הרחוב, השוק, המחקר לא מממן את הדבר הזה, בגלל שזאת מהפכה כלכלית, זאת מהפכה תרבותית, מהפכה חברתית, אז התשובה היא אין. אבל אם הייתה דרישה חברתית, כמו שהיה בשנות ה-60, המהפכה של הגלולה, זאת הייתה המהפכה של החופש הכי גדול של האישה. אין בדמיון שלנו של המאה ה-20 או לא יודע של כל העת החדשה, מהפכת הגלולה היא המהפכה הכי גדולה. של השחרור, של תכנון המשפחה, של קביעת ההולדה. אם היה דבר כזה באחריות של הגבר ולא רק של האישה, היה משנה המון קודים בחיים שלנו. אני אומר את זה כהערה, כי אנחנו כאילו נתונים בתוך איזה סד שאומרים לי, תבחר את כן, דיאפרגמה, גלולות, ג'ל, תגיד לי מה אתה מעדיף. אבל נעלו לנו הרבה מאוד שערים. אז זאת הערה פתיחה שלי על כל הסיטואציה. צריך לומר אולי משפט שהוא כותרת, אבל הוא גם כלל שיש פה פרטים. הדתיים אוהבים משפחות גדולות, נכון? תביאו הרבה ילדים. יש את השיר הזה. צריך להגיד שהעולם התורני, העולם של עובדי השם, מבקשים שתהיינה משפחות ברוכות ילדים עם בריאות של גוף ונפש. רק את התוספת הזאת חייבים לומר. משפחות ברוכות ילדים עם בריאות גוף ונפש. אם אנחנו מייצרים משפחות ברוכות שמסוכסכות בנפשן, מעורערות בשלומן, אנחנו לא, לעניות הבנתי, לא עשינו את רצון השם. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהמגמה היא רק פרו ורבו ומילאו את הארץ ולא תראו את פניהם של הילדים או אפילו את הפנים של עצמכם. שאלת תכנון למשפחה, אני אגיד את זה בראשי פרקים, כי כל אחת מבינה שזה נושא שאפשר להרצות עליו שעות רבות. אז כותרת ראשונה בתכנון משפחה באמצעי מניעה, זה השאלה היא משפחה שיש לה כבר ילדים, משפחה שרוצה לרווח את הלידות, וזוג צעיר שנכנס לחתונה. אלה שלושת הקבוצות שעליהם אנחנו מדברים. משפחות שכבר יש ילדים, לפי ההלכה, בן ובת, בית הלל, בית שמאי, שני בנים, לא משנה, משפחה שהיא כבר באמצע החיים עם ילדים, ועוסקת בשאלת תכנון משפחה, זה כמעט מובן מאליו, שמה שיש לה מבחינת החיוב הדתי, זה לערב אל תנח ידיך. זאת אומרת, אדם צריך לגדל משפחה. כל עוד יש כוחות, כוחות של נפש, כוחות של גוף, בריאות, אדם צריך לגדל את משפחתו. שאלה של כמה ילדים לפי מצבם של האיש והאישה. לפי מצבם הכלכלי והבריאותי והנפשי, וכמובן צריך להגיד גם בעזרת השם. הרעיון שבן אדם חותר לאיזושהי קביעה בלעדית, שאומר אני מביא ילדים, אני מביאה ילדים, ושוכחים את השותף השלישי, זו הסיבה שגורמת לכל כך הרבה רבנים להיות עוינים את סוגיית תכנון המשפחה. בעצם כשחושבים לעומק על הסוגיה הזאת, המאבק כאילו בין הרחוב של התורה לבין הרחוב של העולם החופשי הליברלי, זה התחושה של רבנים עוד מימי ה-60s כנראה, שההיתר לקביעת המבנה של המשפחה, של תכנון המשפחה, זה שלטון האדם באלוהים, או גירוש האלוהים מעל פני האדמה. זאת התודעה העמוקה, אם אתם קוראות תשובות של הרב משה פיינשטיין, או של הציץ אליעזר, ארצות הברית וישראל, של גדולי המשיבים בתחומים האלה, בעומק של הסאבטקסט שלהם עומדת המלחמה הזאת. אבל אם המלחמה הזאת איננה קיימת, אלא יש שותפות של מוטיבציה באמת לעשות את המצווה של פרו ורבו, מילאו את הארץ בטוב ובבריאות ובתכנון, אז יש שיתוף כוחות, שיתוף פעולה בין כל הגורמים, הרבנים, הרפואיים והמשפחה עצמה. אני לא יודע אם ניכנס עכשיו לשאלות האלה של, כאילו אמרתי, אין שאלה לגבי תכנון לגיל מבוגר שכבר יש ילדים, מרווח בין לידות, פעם, לא היו מתירים, דבר נורא מוזר. זאת אומרת, משפחה שהיה לה בן ובן ובן, או בת ובת ובת, והם לא קיימו פורמלית מצוות פרו ורבו, אז הם אומרים מצטערים. אין שום היתר לעשות איזושהי הפסקה, לעשות מניעה. לא התירו. אני מדבר איתכם לא על הפרה-היסטוריה, מדבר איתכם על הדור הקודם. היום כמעט כל המשיבים בכל הרחוב הדתי, ממש מימין ומשמאל, עומדים ואומרים מרווח בין לידות זה דבר רצוי. כשהמרווח בין לידות הוא רע לי את נותנים נשימה. אז יש כאלה שאומרים שנתיים בין לידות, יש כאלה שאומרים שנתיים מלידה ללידה, ויש כאלה שאומרים שנתיים מלידה לפקידה, זאת אומרת להוצאת ההתקן או הגלולה או מה שזה יהיה. זאת אומרת, עצם העניין של מרווח של תכנון, של שהייה בין לידות, הפך להיות לדבר כמעט נורמטיבי. מה שנשאר באמת בסוגיה מסוכסכת מאוד מאוד, זה הנושא של זוג צעיר שנכנס לתוך המבנה של הזוגיות והמשפחה. המון זוגות צעירים הורים עוד לא, עוד לא. אנחנו רוצים את התנדו, רוצים קצת את הביחד לפני ההולדה. ושם צריך לומר, יש מחלוקת גדולה מאוד בין קבוצות גדולות של רבנים, חרדים, לא חרדים, שאומרים בשום פנים ואופן לא. המצווה של חייב אדם לשאת אישה כדי לפרוט ולרבות, ציטוט של אבן העזר, סימן א', זה ציטוט מוחלט שלא ניתן למשחק בידי אדם. ולכן חתונה מובילה בהכרח קודם כל להולדה. אז אתה שואל את אותו רב שמחמיר, אותו רב שאומר בשום אופן לא, אתה שם לו אקדח ברקה, ואתה אומר לו, אם אתה לא תתיר לי להשתמש באמצעי מניעה, אז אני אדחה את החתונה. כי אני לא רוצה עכשיו ללדת, לא בנויה לזה. אז אנחנו נהיה ביחד, אבל לא נתחתן. ולא, לא, לא, תתחתנו. זאת אומרת, אני צוחק, אני אומר ברצינות. אותו רב יגיד, טוב, זה יוצא מן הכלל, אז תתחתנו. ואז אתה בא אליו, ואומר לו, ואם זה עוד אחד יוצא מן הכלל, אומר, מה נעשה? שניים יוצא מן הכלל. שלושה? שלושה יוצא מן הכלל. אני יכול לעשות לכם עכשיו את חיקוי של הרב אבינר, כי אני שאלתי אותו את השאלה, כי הוא אומר בספרים שלו, בשום פנים באופן לא. בשום פנים באופן לא. אבל אם לוחצים אותי, אז אני אומר, טוב, תתחתנו. ואם הרבה לוחצים אותי, אז יש הרבה יוצאים מן הכלל. הרבה יוצאי דופן. זאת אומרת, זאת, באמת אני עכשיו בהערכה עצומה אומר את זה לרב אבינר, שיש לו מגמה שאומרת תרבות. מבחינה תרבותית אני רוצה לקבוע שהחוק הוא מוחלט. מבחינה אישית יש פסיקה לכל אחד. ואם בא זוג ואומר אנחנו לא נתחתן בלי היתר הזה, אז יותר חשוב לי שתתחתנו. זה היתר פרטי שהוא נותן להרבה פרטים. אני סבור אחרת, אני סבור שמצוות התנדו של הזוגיות עומדת בפני עצמה. אם תרצו במודל של יעזוב איש את אביו ואת אמו כשלב א', שכולנו יודעים שהוא קשה וארוך, של החבל הטבור שלא נקרא, ואחרי זה מדבק באשתו, שזה עומד בפני עצמו, מצוות הדבקות, שצריך ללמוד אותה ולקיים אותה, ואחר כך יש, והיו לבשר אחד, שזה ההולדה. זה שלושה שלבים. וצריך לתת לזוג להרגיש בשל בכל אחד מן השלבים. אני סוגר את הפינה הזאת, כי כל זה רק הקדמה לעצם השאלה של אמצעי מניעה. אז אחרי שאמרנו שיש אמצעי מניעה בעולם, אם באפשרות של משפחה ברוכת ילדים ומשפחה שמרווחת את הלידות, או שהיא מבקשת למנוע את או להשות את הלידה בתחילת הנישואים, אחרי שאמרנו יש אמצעים, אז אני חושב שהמפורסם בעולם זה באמת שהבלולות הן הפשוטות ביותר מבחינת ההיררכיה ההלכתית, בגלל שיחסי האישות נעשים כרגיל. זאת אומרת, אין הפרעה בקליטת הזרע בגופה של האישה. אומנם אנחנו שומעים שאין ביוץ, זה סוג שמבחינת השפה הלכתית קוראים לזה מעין סירוס זמני, כאילו על ידי זה שאין ביוץ אז האישה עוברת לפרק זמן סוג של סירוס. סירוס זה אחד מהעבירות של בני נוח, אבל מכיוון שזה זמני לצורך פרק מסוים, כל פוסקי ההלכה כולם ללא יוצא מן הכלל התירו את הדבר הזה. ולכן כשהאישה נמצאת בסיטואציה של שימוש באמצעים, אז כולם אומרים גלולות זה הדבר הראשון. אני לא נכנס פה לשאלה של ההתערבות ההורמונלית בתוך גופה של האישה, שזאת סוגיה כמובן נפרדת לגמרי שצריכה טיפול בפני עצמו. אישה אומרת די, לא רוצה יותר את הדבר הזה בגוף, שזה ודאי לגיטימי. אני אגיד הערה אחת לגבי הטבעת החדשה, שזה נכון שצריך להוציא אותה לפני המקווה, אבל לרוב הפוסקים של עכשיו, אלה שמטפלים בסוגיה של הטבעת, שהיא בדיוק כמו הגלולות מבחינת ההיררכיה ההלכתית, מכיוון שזה לא מפריע לקיום יחסי האישות. אבל בבדיקות, לפחות בהפסק טהרה, רוב הפוסקים אומרים שצריך להוציא את הטבעת כדי לעשות בהפסק טהרה. יש פוסקים אומרים הפסק ביום ראשון גם. זה ויכוח, תראו באתר של מכון פרועה, אתם תראו את הוויכוח הזה, האם זה רק בהפסק תורה, הם חושבים שגם ביום ראשון. אז זה ספציפית לגבי הטבעת, אבל הטבעת היא, או המדבקה, זה הורמונים. זה הורמונים, ומבחינת ההיררכיה זה שווה ערך לגלולות. אין מזה יותר. ההתקן מהבחינה הזאת, הוא עובר עוד שלב אחד, אם אמרתי שמקודם הגלולה נחשבת למעין סירוס זמני של האישה, אבל אף אחד לא אוסר את הדבר הזה, לגבי התקן תוך רחמי, היו פוסקים שטענו טענה כמעט פילוסופית, שהם אמרו שמכיוון שהזרע והביצית כן נפגשים, אבל הם בעצם, הם, מה שקורה, שהם לא נדבקים בדופן ואז אין הפריה. בעצם יש מפגש ואין הפריה.
יש הפריה ואין השרשה.
אין השרשה, סליחה. נכון, יש תחילת, כאילו תחילת הפריה ואין השרשה. אז היו פוסקים, רב גיינמן מבני ברק היה המוביל של המגמה הזאת, שמע, זאת הפלה. עכשיו, זו אמירה, אתם מבינות שמבחינה פילוסופית, זאת אמירה דרמטית. אם מותר להגיד זו אמירה הכי קתולית שיש בתוך עם ישראל, שאתה אומר שהמפגש בין הזרע והביצית, שהוא בעצם החיבור, זה כבר חיבור אלוהי. ואת החיבור הזה אסור לעשות שום פעולה חיצונית שתגרום להפרדה שלו. הרב משה פיינשטיין כתב תשובה נגד הדבר הזה. הוא אמר, אין דבר כזה שרק מפגש בין זרע וביצית נחשב כבר לעובר, נחשב להפריה, אין פה התחלה של עובר, אין פה התחלה של חיים. שלל את זה מכל וכל, ואני יכול להגיד שוב בביטחון די גדול, שמה נגיד, 99% מפוסקי ההלכה אומרים היום שהתקן תוך רחמי הוא לגיטימי לגמרי בהלכה. כמובן, יש את התופעות לוואי של דימומים. שזה לא קשור לאם ההתקן, אם האמצעים מותר או אסור, שאלה מה עושים איתו, איך יוצאים מזה, זה כבר פנצ'ר אחר. הדיאפרגמה, אני הולך ככה לפי הסדר, אני חושב פחות או יותר, הדיאפרגמה היא כבר איזשהו מכשול יותר גדול, מכיוון שיש מבחינת העניין עצמו, יש הפרעה ביחסי האישות. גם בזה הרבה מאוד פוסקים טיפלו, פוסקים כמובן של זמננו, טיפלו בשאלה הזאת. למען האמת, התחילו לדון בזה כבר במאה ה-19. אבל הפוסקים של זמננו טוענים שהקיום יחסי אישות, באמת בחיבור של האיש והאישה, עם דיאפרגמה ובלי דיאפרגמה הם שווים. זאת אומרת, אין באמת הפרעה בקיום עצמו. נכון שבסוף הזרע לא ייקלט בגופה של האישה, אבל הכניסה היא אותה כניסה. ומכיוון שמדובר באותו חיבור, אז זה לא נקרא בשפת ההלכה מוציא זרע לבטלה. שזה כמו שידוע לכולכם, זה האויב הגדול של העולם. אני לא יכול להימנע מלומר שצריך פעם אחת לשחוט את המפלצת הזאת. היא גדלה לממדים לא נורמליים, יש לזה הרבה סיבות, בעיקר קבליות, שהפכו כל הוצאת זרע של הגבר, הפכו את זה לשד שנולד בעולם, שמי יודע כמה מזיקים יש בעקבותיו. כשאני נכנס לילדים בכיתה י' בהימלפר, אני כותב על הלוח בצד אחד מקשה עצמו לדעת, ובצד שני אני כותב מקרה לילה, ואני מספר להם כמה יפה זה שלילד יש קרי, כי זה סימן שהוא בריא. זה בריאות, זה כמו שילדה אומרת לאמא, יש לי מחזור. ככה לילד יש קרי, וצריך להבין שזה בריאות גדולה. אני אגיד בעדינות, אני לא רוצה להיכנס ככה, כשאיש ואישה נמצאים ביחד, שלא על מנת להתחבר בדבקות של יחסי אישות, ולאיש כי הוא בריא יש התעוררות, אז מן הסתם, לאדם בריא יהיה הוצאת זרע. כותב הרמ"א באבן העזר, זה לא נקרא הוצאת זרע לבטלה, בגלל שזה לשם אישות.
כשזה לא חיבוק בין איש ואישה,
זה רק חיבוק ונישוק, ככה ביחד. אבל לא דבקות, לא יחסי אישות מלאים. הם רק ביחד, ויוצא לו זרע כי הוא בריא. אז בטח שיוצא לו. אני אומר לכל החתנים, שרק יזהרו שאשתה, שנשותם לא תתלכלך, זה הכל. זה דבר רציני, צריך ללמד, כי זה לא איסור. צריך להגיד לחתן ביום חתונתו, צריך להגיד לו את זה קצת קודם, וגם לכלה. כן? בלילה הראשון הולכים לישון מחובקים ולא מנסים לעשות את מה שאי אפשר לעשות שני סמרטוטים בשתיים בלילה אחרי שהם גמרו להיפרד מההורים. זה לא יצליח, כי אנחנו מגדלים ילדים טובים שמעולם לא עשו את זה קודם. אז הם מנסים כי אומרים להם שמה, מה תעשה? ייוולד שם. זאת אומרת, זה לא ייוולד שם, רק תשמור על אסתטיקה, זה הכל. אני אומר את זה כי חשוב להגיד את זה. חשוב להגיד, לפעמים, הוצאה זרע לבטלה, במרכאות לבטלה, זה גם סוג של אמצעי מניעה. לפעמים אישה לא יכולה לקחת את הגלולות כי היא לא יכולה, כי הרופאה אמרה לה לא. והיא לא יכולה כן, כי הרופאה אמרה לה לא. ואלף סיבות, למה היא לא יכולה להשתמש באמצעי מניעה? אז אתה תגיד להם עכשיו כמה חודשים לא להיות ביחד? ומה זה יעשה לבית שלהם? מה זה יעשה לזוגיות שלהם? אז אתה תלמד אותם שהוא יסיים בחוץ ולא בפנים. זה הכל, זה הכל. זה גם סוג של אמצעי מניעה. מותר לקחת אחריות. זה, אני אומר, לפי הסדר של הדברים, זה לא איזה דבר שגרתי, וזה לא הדבר הרצוי, לאף זוג זה לא רצוי, אבל יש מקרי קצה. ובמקרי קצה אנחנו חייבים, אנחנו זה כל בני אדם, חייבים לקחת אחריות. החיבור של איש ואישה הוא מצווה לא יותר קטנה מאשר הולדת שדים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. נדמה לי שכיסיתי את ה... בטח לפי...
אז אולי תתייחס כאן, אני יכולה לשאול?
כן.
אז אולי תתייחס כאן באמת לקונדום. קונדום, על פניו כולנו, כלומר, מבחינה הלכתית אנחנו יודעים שזה אסור. מצד שני, בגלל שהמורכבות בתחום אמצעי המניעה היא כל כך כל כך גדולה וכמעט לכל אמצעי יש הרבה מאוד התנגדויות בקרב נשים, בסופו של דבר הקונדום הוא אולי האמצעי היחיד שהוא הרבה נשים, לפחות אני פוגשת, אמרות לי שהוא גם בריא, גם מונע, ויחסית מכל שאר הבחינות הוא נוח לשימוש. יש לו את גם את הבעייתיות שלו, אבל סך הכל זה אחד האמצעים שבאמת, אילו היו מותרים, אני חושבת שהוא היה הכי פופולרי, או כמעט הכי פופולרי. אז אם אתה יכול להתייחס לזה, בהקשר למה שאתה אומר, כשזוג נמצא באמת בזמן ובמקום המתאימים, בקשרות ובתארה, למה לא קונדום?
יש מצבים שמתירים קונדום. אבל צריך לזכור שני דברים. א', אני בא פה על תקן הלכה ולא על תקן סוציולוג. זוגות שמקיימים יחסים סדירים, זוגות נשואים ולא דייטים או יחסים חולפים של כל מיני מפגשים אקראיים, בדרך כלל חילונים כדתיים לא אוהבים את השימוש בקונדום בגלל האי-ספונטניות שבו. יש משהו שהוא בולם את הקשר של הדבקות, של דבק באשתו. זאת היא טענה שהיא טענה קודם כל חברתית, תרבותית, אחר כך גם טענה דתית. זאת אומרת, המושג הזה של משיכת זרעו ארצה במעשה ער ועונן, שזה האב הקדמוני של הוצאת זרע לבטלה, מדבר על כך שאדם צריך להיזהר מאוד מאוד בשמירת זרעו. עכשיו, בין זה של שיחת זרעו ארצה, וקונדום בהקשר הזה זה שיחת זרעו ארצה, לצורך שמירת שלומה, בריאותה של האישה, לצורך נטילת זרע, להפריה, או כל מיני דברים שהם לצורך מנטרל את העניין של הוצאת זרע לבטלה. כשזה בא בחיים שגרתיים, זה מחזיר חזרה את תוקף האיסור. והפער בין האיסור וההיתר הוא חמקמק מאוד. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה בשפה מאוד ברורה, כשהאישה נמצאת במקום שהיא לא יכולה לקחת את האמצעי, אז אני צריך להיות זה שלוקח אחריות, כי זה לא לבטלה, זה לשלומה ולבריאותה. לכן זה מוציא זרע לצורך. כשאני נמצא במסגרת של צורך של זוג לקחת זרע בשביל הזרעה, הפריה חוץ גופית. אז אפשר להתווכח, לא ניכנס עכשיו לזה, לקונדום ההלכתי, לא הלכתי, אבל עצם השימוש בקונדום הוא בוודאי מותר. זאת אומרת, הוצאת זרע לצורך עומד כנגד הוצאת זרע לבטלה. השימוש השגרתי בקונדום, לכל הדעות שאני מכיר, ייחשב לבטלה.
מי יגן עלינו מבחינה? אני מוכן לשאלות? גמרתי. בבקשה. אני אמרתי לך שלדעתי אם היה מרד, אני לא צוחק, מהמרד קולקטיבי של נשים, אז היו מפתחים חברות התרופות במשך הרבה שנות מעבדה, היו משלמות הון עתק לחוקרים, היו מפתחים גלולות לגבר. וזה היה לא בריא לגבר, אז אומר אתה רוצה, אז שאתה תמות. זאת אומרת, נכון, אני מסכים. עכשיו, אני אומר לכם, בוודאות היה לי יותר יחסים. בוודאות ברקתי את זה. הלכתי לגדולי הפוסקים המחמירים ביותר, בבני ברק בירושלים. אומרים, גלולה לגבר ודאי היום אתם. אין בזה איסור יחסים. אבל לא פיתחו את זה. עכשיו, למה שאני יכולה, שאתי יכולה, זה לא אוקיי. אני מסכים עם הקריאה הזאת שאומרת, משהו פה לא נכון. משהו פה לא נכון. השדרה של הגלולה זאת הייתה מהפכה לשחרור האישה לפני 40-50 שנה, והיא עשתה את מלאכתה נאמנה, שחררה את האישה, והאישה משלמת מחיר חברתי גדול מאוד על זה שזה רוטינה, שזה הרוטינה. ואני מסכים מאוד עם הצורך לעשות פה תיקון, והתיקון יכול להיות כל מיני כיוונים של תיקון. ההתחלה שלו לפחות, אני אומר, סור מרע לפני העשה טוב, סור מרע, שאם לאישה יש איזה שהן בעיות עם כל המערכת שלה, אז תיקח אתה את האחריות. אני אומר את הדברים די ברור, ואני מנסה כמה שלא מפותה לומר אותם. העשה טוב זה יהיה שהעולם ילך באמת לאחריות משותפת, ולא אחריות בלעדית של האישה. זה כנראה עדיין הלכת על המשיכה. אבל עד אז מותר לנו להגיד סור מרע, וצריך להגיד אולי.
אז אם אני יכולה רק להמשיך את השאלה, תכף ניתן עוד. זה באמת נושא גדול הגלולות. אולי אתה כרב צריך להרים את המושכות, את הכפפה, ולא לשים את הגלולות כמקום ראשון. כלומר, אני חושבת שגלולות טוב שהן קיימות, ויש מקרים מסוימים שזה נפלא ונהדם, ואין תשובה אחרת לפחות. אבל יש הרבה מאוד מקרים שיש תשובות אחרות, ונשים לא יודעות איזה משחק באש יש עם ההורמונים האלה. אני לא חושבת שקהילה רפואית עדיין יודעת מה ההשלכות של זה. כלומר, בסופו של דבר, משנות ה-60 עד היום, לא עבר הרבה זמן, אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של הגלולות. זה משהו שהתברר עם עוד כמה עשרות שנים.
אני אחתוך אותך, כי
מדוע, למה שאתה לא תיקח, למה זה צריך להיות בסדר עדיפות ראשון?
כי כל תנועה של שינוי בעמדות הלכתיות נוצרת מתוך מה שנקרא בשפת הקבלה התערותא מילתתא. מעולם, 2500 שנות תורה שבעל פה, מעולם לא נוצרה מהפכה אמיתית שבאה מלמעלה. תמיד יש תנועת נפש, תנועת גוף, תנועת חברה שיוצרת את הדינמיקה של התערותא מילתתא מלמטה. זה התעוררות אמיתית, ולהתעוררות האמיתית מעולם ולעולם הייתה היענות מצד החכמים. חכמים בתורם, לבוא להיות הרב המוביל את התנועה, זה כמו שלימדו אותנו בצבא, שאתה שוכב על הגדר, ואז אתה מסתכל איפה הגדוד שיעבור על הפרצה הזאת. זה לא עובד. צריך קודם כל לראות שיש גייסות, והגייסות זה איזושהי תנועה אמיתית שפועלת לתיקון. עכשיו, העולם הרפואי עוד לא שם, צריך לומר את האמת. העולם הרפואי פועל בשגרה, באיזושהי תחושת ביטחון שזה לא מזיק. אני לא רופא, אני לא מדען, אני קליינט ששומע את כל הדברים, והעולם שלנו, צריך לומר, מתעורר באופן כללי. כשאנחנו קוראים את הדפים הארוכים האלה של האזהרות, בכל תרופה, אנחנו הולכים לרופא ואומר, סליחה, תן לי ניסיון אולי אחר, אולי טיפול אלטרנטיבי. אנחנו היום קליינטים יותר ביקורתיים, ובתחום הזה אני חושב שאנחנו צריכים לעורר ביקורת, בהחלט. מעכשיו אנחנו בזמן פציעות, אז
כן,
יש שאלה, ואני לא תהיה מקובלת קצת שמישהי שהיא מדריכת קלות, וגם עם איזה ניסיון של
הרבה שנות נישואים, ומתחברת למה שדפנה אמרה ולמקום של הגלולות שנתפסות בתור האמצעי הראשוני שממליצים אותם לזוגות שנישאים. ודווקא מתוך המקום שלמדתי לחיות בלי הגלולות האלה ולראות את ההבדל של עצמי עם החיבור לגוף שלי, עם מה שקורה, עם תופעות לבד שלא הייתי מודעת בכלל כשהן נובעות מתוך הגלולות, אני שואלת גם אותך וגם את דיה, מה אני ממליצה, וכן יש קלות שמחליטות לא להביא מיד ילדים לעולם מכל מיני שיקולים, אני לא נכנסת איתם, לא מחליטה איתם את ההחלטות האלה, אבל אני מוצאת את עצמי בדילמה האם להעלות את הנושא הזה של תשקלים לקחת גלולה או לא לקחת גלולה, באמת לדעת כמו שדוקטור פלשר דיברה קודם על זה שהיא נכנסת את נוח נישואים עם גלולה שהיא בכלל לא יודעת מה השפעות על הגוף שלה, ולשאול את עצמי מראש האם זה נכון שקלה או זוג צעיר יתחילו את חיי הנישואים שלהם עם גלולה, האם זה הדבר הכי נכון?
אני חושב שזה יותר קשה בשבילך.
קודם כל זה מאוד אישי, זה מאוד אישי, ואני חושב שכולנו, באמת כולנו, ההורים, המדריכות, המדריכים, הרבנים, הרופאים, צריכים להיות קשורים לקליינטורה. כשיש מקרה כזה של אישה אפילו את יודעת מה לא מקרה, כשיש הכוונה, ואני יודע שדיאפרגמה יכולה להועיל גם מבחינת ההגנה, והיא פחות הורמונלית מבחינת הכניסה לתוך, באמת, ודאי לא למערכות פנימיות כמו הכבד, אבל היא יכולה לתת את הפתרון. אז אולי, אני הפסקתי לייצר את ההטפה הלכתית שאומרת גלולות וזהו. שום אופן לא, שום אופן לא. הפתרונות שאני הצגתי כחלק מהחיים של זוג ביחד, עם אמצעי מניעה, אני אומר, ההתקן זה אפשרות אחת, והדיאפרגמה זה אפשרות אחת, וגלולות זה אפשרות אחת. מקובל היה לומר, רק גלולות. זה לא נכון, זה באמת לא נכון. ולכן צריך קודם כל להציג להם את הכל, צריך גם להציג את הצדדים השניים. יש לנו תמיד את התופעות לוואי לכל דבר, גם מבחינת הנוחות של השימוש, גם מבחינת הזרות. קלה צעירה שמתחילה להכניס כל מיני דברים לגופה, היא נורא נפוחה מזה. יש לה רתיעה מהגוף בכלל, עד שהיא עוברת את המחסום הזה להכניס עוד דבר לתוך הגוף לפני, זה מכניס אותה לנעילה, ואז אנחנו הולכים למטפלים אחרים, את יודעת את זה. אז אנחנו משחקים פה על כל מיני אלמנטים שצריך לעזור להם להיכנס ולא לנעול אותם בכניסה.
כן, ואני רוצה להוסיף שהלוואי שכל המדריכות לקלות היו גם מזהירות את הבנות הצעירות על האפשרויות האלה. כי באמת שאם יש לה בעיה, כי אם אין לה בעיה אז בסדר, למה להעלות את זה בכלל? אבל שיכול להיות שאולי היא חושבת שאין לה תשוקה מינית בגלל היא לא נמשכת לבן זוג. ואז פתאום היא מגלה שזה בגלל הגלולה. אז באמת אני חושבת שמודעות, מודעות וחינוך זה
אולי כאן תסבירי על הפרמולות נו לקלות.
מה סיבה?
אולי תסבירי על הפרמולות נו לקלות.
כן, שאפשר, אבל זה, אז זה לא פותר את הבעיה של אמצעי מניע, אבל מבחינת העניין שנדע, אז אפשר פשוט לתת פרוגסטרון או אוטרוגסטן או פרמולות נו או ארגסט או whatever, כמה ימים לפני, זאת אומרת, באמת, פשוט לדחות את הווסת. אני שמעתי דרך אגב שמועה שברבנות, אחד מהמטופלות, קיבלה איזה פתק על איזה בן לקחת שיכולה בלי מרשם ללכת ולקבל פרוגסטרון. אז קצת
רק באפרת.
אז זה אני לא מסכימה עם זה, כי אני חושבת שזה לא טוב. צריך, זה באמת זה הורמון וצריך להתייחס לזה. כן.
מה
הגישה ההלכתית לקוטלי
זר?
לקוטלי זר.
כמעט כמו שאמרתי מקודם, כש יש תשובה גדולה של הרב פיינשטיין על קוטלי זרע. מכירה את המושג הזה שאומרים במקרה החינותי? אני אקריא לך את הרב פיינשטיין על קוטלי זרע, שהוא בעצם מחלק את זה, אני אגיד את זה מאוד בקיצור. התשובה שלו נמצאת תחת הכותרת של נשים משמשות במוח. זאת השפה ההלכתית, זאת אומרת אם תיכנסי לפרויקט השו"ת ותגידי משמשות במוח, התשובה תהיה העיקרית של הרב פיינשטיין על קוטל זרע. כי הסיפור התלמודי זה שנשים עשו את זה.
נשים עשו את זה בעל כוחן של בעליהן, שהם בעצם עיקרו את עצמם בדרך של שימוש באמצעים של כותלי זרע, שזו תופעה שהם ידעו את זה כתצפית, הם לא הבינו אפילו כנראה מבחינה פנימית, ביולוגית, מה הם עושות. בכל מקרה, התשובה של הרב פיינשטיין מדברת על השימוש הזה של כותלי זרע בשעת תשמיש, כי הסיפור של האיסור זה מדבר על כותלי זרע שלפני תשמיש. וכאן, מכיוון שזה תוך כדי מעשה החיבור של האיש והאישה, אז זה לא נקרא שזה השחטת זרע, שזה הדבר שהולך כמו ענן סביב הנושא הזה. אז יש תוצאה פוטנוטס, אז אגרות משה, אבן העזר, שלוש תשובות ברצף. סמך ב', ג', ד', ה', ארבע תשובות ברצף. שם הוא ממש מקיף את כל הנושא ומסביר למה זה מותר.
אני רוצה אבל לשאול כאן את דוקטור פלשר. הרבה נשים יש להם קושי להשתמש בכותל זרע מפחד שאם כן תהיה הפריה לאף הכותל תהיה פגיעה בזרע. ממה שאני בדקתי לא נעשו מחקרים ידועים לפחות שאני יודעת עליהם, והאם את יודעת על זה משהו?
אני חושבת שהנושא לא לגמרי סגור, אבל גם כן, אני, המחקרים שאני קראתי לא הראו שהיה באמת השפעה שלילית, למרות שזה מקובל להגיד שאם יש חשש בגלל שיש הווסת מאחר, להגיד לה אל תשתמשי בשום דבר עד שאנחנו לא בודקים שיהיה בהיריון. זאת אומרת, זה גם מקובל, אבל מבחינת לא ידוע על משהו ברור שהשפעה על
אני רוצה להגיד משפט לסיום, כי השאלות רבות אז אנחנו נחטוף פה. אני בעצם בא פה בטעות. זו טעות שאני אומר את זה לכל מי ששותף לארגון. אשתי יועצת הלכה, ואני חושב שחיפשו אותה, ואני אין לי את הטלפון. עכשיו אני לא אומר את זה בהתנצלות. משהו בראש שלנו כאנשים דתיים הוא נדפק. כי ברור לנו שאם אנחנו מדברים הלכה צריך רב. יועצות ההלכה בתחום הזה הם נשות המקצוע של הדור הזה, ולא הרבנים. גדולי הרבנים מתייעצים עם יועצות הלכה, אז ראוי שגם הקלינטורה הזאת תתייעץ עם יועצות ההלכה. זה תחום שההבנה בו היא כל כך עדינה, היא גם פיזיולוגית והיא גם נפשית והיא גם פרקטית. מאיפה אני יודע? מה? כאילו מה? אז יש קו חם ויש אתר אינטרנט ויש בעברית ויש באנגלית, אז תעשו טובה גם לעצמכם וגם לי וגם לעמיתים הרבנים שלי, ותטרידו הרבה הרבה את יועצות ההלכה. תודה רבה.